פרק י"ג. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויתנם אדוני ביד פלישתים 40 שנה. פרש כאן המצודה דוד, שארבעים שנה אלה התחילו קודם שעמד שמשון, ונכללו בימיו ובתחילת ימי אלי הכהן. ואיש אחד מצורה ממשפחת הדני, ושמו מנוח ואשתו עקרה ולא ילדה. אם כן, מדוע חזרה ולא ילדה? הרי אם היא עקרה, ודאי שהיא לא ילדה. מפרש כאן הרד"ק, שזה תוספת ביאור, וכך גם מצאנו במה שכותבת התורה לגבי שרה, ותהי שרה יקרה, אין לה ולד. פסוק ג', וירא מלאך אדוני אל האישה, ויאמר אליה, הנה נת עקרה ולא ילדת, והרית וילדת בן. כן, הוא מבשר לה שהיא עתידה ללדת בן. ותה ישמרינה, ואל תשתי יין ושחר. מה ההבדל בין יין לשחר? מפרש המצודת ציון, יין חדש ויין ישן. ואל תאכלי כל תמה. כן, מה הוא כל תמה? מפרש את הגמרא במסכת סוטה, בדף ט' עמוד ב', אמר רבי יצחק דבי רבי עמי, דברים האסורים בנזיר. אם כן, דברים טמאים כאן משמעותו, דברים שאסורים לנזיר. אם כן, ענבים וכל דבר שיוצא מהגפן. כי נחה רע ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו. מורה, כוונה תר, אסור לו להסתפר. כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. מה הפירוש שהוא יחל? פרש המצודה דוד, תשועתו תהיה התחלה ובלא גמר. כלומר, רק הוא יתחיל, אבל הוא לא יסיים להושיע את עם ישראל. וכן היה, כי אם שפעמים הרבה, כי אם שפעמים הרבה עיקה בפלישתים, כלומר, שמשון הרבה פעמים עיקה בפלישתים, כמו שאנחנו נלמד בהמשך, מכל מקום מיד השיב ימינו אחור, ולא נלחם עוד בכדי לנצחם. כלומר, בשום מלחמה ששמשון נלחם עם הפלישתים, אף פעם המלחמה הזו לא נסתיימה בניצחון, וגם לא הייתה במטרה להכניע את הפלישתים. מה שאין כן שאר השופטים, כאשר התחילו להכות בעובדי גילולים, לא השיבו ידם עד אשר עשו כאשר תמצא ידם. בניגוד לשאר השופטים, שכאשר הם נלחמו, הם לא סיימו את המלחמה, עד שהביאו את המלחמה לידי ניצחון. ותבוא האישה ותאמר לאישה, למור, איש האלוהים בא אליי, ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד, ולא שאלתיהו אי מזהו, ואת שמו לא יגיד לי. אם כן, מה חשבה אמו של שמשון? פרש המצודה דוד, שהיא אומרת, איש האלוקים בא אליי, חשבה שנביאו. כלומר, לא עולה על דעתה שיש לה כאן מפגש עם מלאך, אבל היא מבינה שהגיע כאן איזה אדם קדוש, ולכן המסקנה שלה שכנראה הוא נביא, אבל הוא בן אדם ולא מלאך. ויאמר לי, הנך הרע ויולדת בן, ואתה אל תשתי יין ושחר, ואל תאכלי כל תומה, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. אמא של שמשון מוסיפה דבר שהמלאך לא אמר לה, היא מוסיפה בסוף הפסוק שהוא יהיה נזיר עד יום מותו, והמלאך לא אמר עד יום מותו. פרשים חז"ל במדרש רבה, היא הוסיפה עד יום מותו, לפי שלא ידע מה שעתיד. כלומר, היא חשבה שבאמת הוא יהיה נזיר עד שהוא ימות. אבל המלאך שהיה יודע שעתיד הוא לאבד נזירותו על ידי דלילה, לכן לא אמר עד יום מותו. אבל המלאך שהוא ידע שכאשר שמשון יהיה עם דלילה, הוא יפסיק את נזירותו, לכן המלאך נזר ולא אמר שהוא יהיה נזיר עד יום מותו. ויתר מנוח אל אדוני, ויאמר בי אדוני, איש האלוהים אשר שלחת יבוא נא עוד אלינו ויורנו מה נעשה לנער היולד. אם כן, הוא מבקש, אביו של שמשון, מנוח, שהמלאך, לפי דעתו הוא עדיין לא יודע שזה מלאך גמור, אלא הוא קורא לו שוב איש האלוקים, שהוא יחזור כדי להורות להם מה לעשות לנער. ייתכן שגם הוא מבקש לשמוע, כי יכול להיות שאולי הוא לא שמח על אשתו, אולי היה בטוח שהיא הבינה בדיוק מה שהמלאך אמר לה, מכיוון שכאן ישנם דרישות מאוד מחמירות, שהאישה תקפיד על תומה ודיני נזירות, שגם הבן שיוולד יהיה נזיר עד יום מותו, לכן כנראה רוצה להיות בטוח בצורה ודאית, שאכן מה שאשתו שמע, זה באמת מה שעליהם לעשות. וישמע אלוהים בקול מנוח, ויבוא מלאך האלוהים עוד אל האישה, והיא יושבת בשדה, ומנוח אישה אין אימה. ותאמר האישה, ותרוץ ותגד לאישה, ותאמר אליו, הנה נראה אליי האיש אשר בא ביום אליי. אם כן, היא רצה הביתה, ואומרת לבעלה שהנה אותו איש אלוקים הגיע. ויקום וילך מנוח אחרי אשתו, ויבוא אל האיש, ויאמר לו, אתה האיש אשר דיברת אל האישה, ויאמר אני. אם כן, מדוע מנוח הולך אחרי אשתו ולא לפני אשתו? כאן, מעיר כבר מצודת דוד, כי היא לוודא ידע המקום אשר נראה בו. כלומר, הוא לא יודע בדיוק איפה נמצא אותו איש האלוקים, כי הוא נתגלה לאישה. לכן היא הולכת ראשונה, כי היא יודעת איפה המקום שבו הוא נמצא, והוא הולך אחריה. ויאמר מנוח, אתה יבוא דבריך, מה יהיה משפט הנער ומעשהו. מפרש המצודת דוד, עד הנה הייתי כמסתפק אם יתקיימו דבריך. כלומר, אומר מנוח, עד עכשיו אני הייתי באי ודאות. האם זה נכון? זה לא נכון מה שנאמר לאשתי. אבל אתה הועיל ובאת שנית על ידי תפילתי, כלומר רק התפללתי אל הקדוש ברוך הוא ואתה הגעת, נראה אם כן שדבר השם הוא בוודאי יבוא דבריך. כלומר, אני רואה שעכשיו זה לא סתם אמירה, אלא זה דבר השם. לזאת אשאלך ועודייני, מה יהיה משפט הנער, איך להתנהג עמו, ומה המעשה אשר אעשה לו. ואז עונה לו המלאך, ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, מכל אשר אמרתי לאישה, תשמר. מכל אשר יצא מגפן היין, לא תאכל, ויין ושחר, אל תשת, וכל תומה אל תאכל, כל אשר ציוויתיה, תשמור. אם כן, הוא חוזר על מה שהוא אמר לבר התגלות הראשונה. ויאמר מנוח המלאך אדוני נעצרה נא אותך ונעשה לפניך גדי איזים. אם כן, מה פירוש נעצרה נא אותך? פרש רשי, נאסוף אותך אל הבית, אם כן? אחרי שהייתה הבשורה וההתגלות הזאת שיוולד להם בן והוא יהיה קדוש, אם כן, אומר מנוח, עכשיו אנחנו צריכים להזמין אותך אלינו הביתה, לארח אותך אצלנו בבית. ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, אם תעצרני לא אוכל בלחמך. ואם תעשה עולה, לאדוני תעלנה. כי לא ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. פרש המצודת דוד, מה אמר לו המלאך? אם תעצרני לא אוכל. רוצה לומר, אם כוונתך לעצרני, לעשות גדי העיזים למאכל, אם המטרה שלך להכין לי אוכל, הנה לא אוכל, אני לא יכול לאכול. ואם כוונתך לעצרני, עד שתעשה עולה, כלומר אם אתה רוצה להקריב קורבן, הלא להשם תעלנה, ומה לעצור אותי? אז אם כן, ממילא הקורבן מיועד לקדוש ברוך הוא, אז למה לך לעכב אותי? כי לא ידע מדוע מנוח מזמין את אותו איש אלוקים, כי הוא לא ידע שהוא מלאך. פרש המצודת דוד, כי אם ידע בוודאי לא היה דעתו להכין המלאך, ולא היה מן הצורך לומר לו ולא אוכל בלחמך. כלומר, אם למנוח הייתה איזושהי מחשבה שיש לו כאן התגלות של מלאך, ודאי שלא היה עולה על דעתו שמזמינים מלאך לאכול. אלא מכאן שוב ראיה שמנוח לא עלה על דעתו שעומד מלאך לפניו. ויאמר מנוח אל המלאך, מי שמך כי יבוא דברך וכי בדנוך. מפרש המצודת דוד, מדוע הוא מבקש לדעת מה שמו של המלאך? אומר מנוח, כאשר יתקיימו דבריך ונעשה לך כבוד, כלומר, כאשר באמת ייוולד הבן, ואנחנו נראה שכל מה שאמרת היה נכון, ונרצה לכבד אותך על הבשורה הטובה שבישרת לנו, לזה הודיענו משמך לדעת את מי נכבד, כי פן לא נכירך אז. כלומר, אם לא נדע את שמך, לא נדע את מי לכבד כאשר ייוולד הבן. לכן תגיד לנו מה השם שלך, כדי שנוכל בבוא העת לכבד אותך ביום הולדתו של בנינו. ויאמר לו מלאך אדוני, למה זה תשאל לשמי והוא פלאי? תשובתו של המלאך, מפרש המצודת דוד, רוצה לומר, אין רצוני בכבוד, ואם כן למה זה תשאל? כלומר, אני לא מעוניין שיכבדו אותי. ודבר נוסף, והוא פלאי ועוד שהוא מכוסה ונעלם, ואין לגלותו. כלומר, אפילו אם הייתי רוצה לגלות, אנחנו לא רשאים, אני לא רשאי לגלות את שמי. ויקח מנוח את גדי העיזים ואת המנחה, ויעל על הצור לאדוני, ומפליא לעשות, ומנוח ואשתו רואים. דבר ראשון, איך כאן מנוח מעלה קורבן לקדוש ברוך הוא מחוץ למשכן? על השאלה הזאת עונה הרד"ק ואומר, ומה שאלה מנוח עולה לצור לשם בשעת איסור הבמות? הרי כשהמשכן היה בשילו, היה אסור להקריב מחוץ למשכן. עונה, אומר מוסיף הרד"ק, שכל זמן שהיה אוהל מועד בשילו, הרי נאסרו הבמות, ואם כן שוב, כיצד מנוח מקריב מחוץ למשכן? אמרו חז"ל, הוראת שעה הייתה, כי הנה המלאך אמר לו, ואם תעלה עולה, להשם תעלנה. כלומר, כהוראת שעה, הדבר אפשרי על ידי נביא, וכאן המלאך הוא זה שאמר לו להקריב קורבן לשם. אם כן, מהו המשך הפסוק ומפליא לעשות? מפרש המצודה דוד, המלאך עשה פלאים להוציא אש מן הצור. והיא בעלות עליו, אם כן שעולה שלהבת מן הצור, מעל המזבח השמיימה, ויעל מלאך אדוני בלב המזבח ומנוח ואשתו רואים, ויפלו על פניהם ארצה. ולא יסף עוד מלאך אדוני להיראו אל מנוח ואל אשתו. אם כן, פירוש הדבר, מפרש המצודה דוד, משעלה בלב, כלומר כשהמלאך עלה בשלהבת של האש, לא היה עוד נראה להם. כלומר, מאז לא הייתה להם התגלות נוספת של המלאך. ויאמר מלאך אל אשתו, ויאמר מנוח אל אשתו, מות נמות כי אלוהים ראינו. הפחד הזה מראיית המלאך, מצאנו גם אצל גדעון, גם כאשר המלאך התגלה אל גדעון, מצאנו בפרק ו' פסוק כ"ב, וירא גדעון כי מלאך אדוני הוא, ויאמר גדעון, אדוני אלוהים, כי על כן ראיתי מלאך אדוני פנים אל פנים. וגם שם ראינו שקדוש ברוך הוא הרגיע את גדעון, ויאמר לו אדוני שלום לך, אל תירא לא תמות. אומר לו אשתו, לו חפץ אדוני לעמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה, ולא הראנו את כל אלה, וכעת לא ישמיענו כזאת. פרש המצודה דוד, מה אמרה אשתו של מנוח לבעלה, אם הוא כאותו עת שאמרת, כלומר מה שאתה אומר שהנה אנחנו תכף נמות, לא היה אם כן ישמיענו הבשורה היא, כי איך תתקיים אם נמות מהרה? היא אומרת לו דבר הגיוני. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להמית אותנו עכשיו, ממילא איך תתקיים הבשורה שעתיד להיוולד לנו בן, שאנחנו צריכים לדאוג לקדושתו? לכן הוא מקבל את דבריה, והם נרגעים. ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער, ויברכהו אדוני. ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן, בן צורה ובן אשתאול. אם כן, מה פירוש ותחל רוח השם לפעמו? מפרש המצודה דוד, רוח גבורה מהשם התחילה להוליכו במחנה דן, להראות בה גבורות ונפלאות. ומוסיף כאן הרד"ק, שאולי היה לו שם דבר עם האויבים וניצחם, והכתוב לא סיפר. כלומר, ייתכן שכבר בין צורה ובין אשתאול, מה שמופיע כאן שרוח השם החלה לפעמו, ייתכן שכבר היו לו כל מיני מעשי גבורה כנגד הפלישתים, כאשר הסיפורים האלה לא מסופרים כאן בפרק. אם כן, כאן אנחנו מתחילים לעסוק בתחילת דמותו של שמשון, ובפרקים הבאים אנחנו נמשיך ללמוד על דמותו המיוחדת של שמשון.